דף סמך עמוד ב', חמש שורות מלמטה ותולות זו בזו. אז אמרנו במשנה שמי שאינה ראויה לראות יכולה לתלות באותה אחת שראויה לראות. תלו רבנן, כיצד תולות זו בזו? איך אנחנו באמת מדברים על מקרה כזה שאחת תולה בשנייה? עוברה ושאינה עוברה. יש פה אחת מעוברת, הרי היא מסולקת דמים. ויש פה אחת שאינה מעוברת, זאת אומרת שהיא איננה מסולקת דמים. תולה עוברה בשאינה עוברה. כמו כן, יש כאן אחת מניקה שהיא מסולקת דמים, ויש כאן אחת שאינה מניקה. תולה מניקה בשאינה מניקה. זקנה ושאינה זקנה. הרי הזקנה מסולקת דמים, שאינה זקנה אינה מסולקת. תולה זקנה בשאינה זקנה. בתולה ושאינה בתולה. תולה בתולה שכרגע עדיין היא נחשבת כמסולקת דמים, ושאינה בתולה שהיא כבר רואה. מעידך היו שתיהן עוברות, או שתיהן מניקות, או שתיהן זקנות, או שתיהן בתולות. או וכך מבואר באחרונים, גם אם יהיה אחת כזאת שהיא מסולקת מחמת שהיא מעוברת ואחת מסולקת מחמת שהיא מניקה. זוהי ששנינו, על זה אמרנו במשנה, לא היו ראויות לראות, רואים כאילו הן ראויות, כי הרי אחרי הכל המציאות היא שיש לפעול כרגע דם, אז המציאות היא אפשר להתכחש אליה, וזה יצא מאחת משתיהן, אז כיוון שאני לא יודע ממי, אז אנחנו רואים שבמקרה הזה אין לנו במה לתלות ושניהם יהיו טמאות. כל כתם אני אומר שזה מעלמה, אבל ביחד, אבל אני לא יכול להגיד מי משנה. אין דבר כזה, אבל יש כתם. שוב, אז אם זה יהיה פחות מגריף, זה חוזר חזרה לדיני כתמים. ברור שאם זה פחות מגריף, אז אני תולה את זה באותו פשפש המדובר, במאכולת. אבל פה אנחנו מדברים באופן שזה מעל השיעור, ואני לא יכול לתלות את זה במאכולת, והכתם חייב להתייחס לאחת מהם, אז אני לא אומר ודאי טמאה. אני משאיר את זה במצב של ספק, כי אחת מהם ודאי ממנה יצא, ורבנן חידשו פרשת כתמים, אז בספק, מצד החלק של הכתם יטמאה. טוב, פה דיבור המתחיל הוא ברא ושאינה הוא ברא, אומרי, דווקא באח עניין, דקאמר תלמוד התולים. אבל יש לבסת, דמסולקת בדמים, דאמרינן בה, דיה שעתה, אינה תולה בעין לבסת. וכן יש לבסת ולא הגיע שעת וסתה, אין תולים בהגיע שעת וסתה, זאת אומרת, מסולקת דמים זה אותם ארבע נשים שאמרנו שעליהם אנחנו דנים כמסולקת דמים. זה שכרגע היא לא רואה, זה לא הגדרה של מסולקת דמים. ולא. כל זמן שאנחנו לא יודעים אחרת, כל זמן שאנחנו לא יודעים אחרת, אז זה דין קטמים. אז שוב. אבל המציאות שיש פה עכשיו קטן, אין לי במי לתלות. אם היה לי במי לתלות, אז אני לא הייתי תולה בהם. אבל פה מדובר שאין במי לתלות. כשאין במי לתלות, אז אני מוכרח לומר שזה בא מאחת משתיהן. ועל זה רבנן תקנו פרשת קטמים. אז שתיהן יהיו טמאות. אומרת המשנה שלוש נשים שהיו ישנות במיטה אחת. יש פה שלוש נשים טהורות שישנות במיטה אחת לאורך המיטה. ונמצא דם תחת האמצעית. כולן טמאות. כי פה אנחנו באים ואומרים שכיוון שהן דוחקות זו את זו בשעת השינה, מסתבר ואפשרי שאחת נכנסה לתוך התחום של השנייה, כך שאני לא יכול לומר בוודאות שזה באמת תחת האמצעי, אולי זה של אחת מן הצדדים, ולכן כולם בתוך הספק. אבל אם תחת הפנימית, וכשאנחנו רואים פה פנימית וחיצונה, הכוונה היא, הביטוי פנימית זה זאתי שסמוכה לקיר, החיצונה זה זאתי שהקרובה לחוץ. אז אם עכשיו מצאתי תחת הפנימית זאתי הקרובה לקיר, שתיים הפנימיות מאות והחיצונה תהורה מכיוון שהיא רחוקה מהם, אז אנחנו מניחים שאכן לא ממנה באה הכתם. תחת החיצונה, מאידך אם מצאתי את זה תחת החיצונה, השתי החיצונות מאות כי אני חושש שמה זו לידה נכנסה בחלקה, אבל והפנימית זאתי שסמוכה לקיר שרחוקה תהורה. הוא מבאר את המשנה. אי מתי, ובא עכשיו המשנה ואומרת, מתי אני אומר שבאמת תהורה פנימית? בזמן שעברו דרך מרגלות המיטה. זאת אומרת, שכל אחת נכנסה אל המיטה מהמקום שהיא עומדת לרוחב המיטה, והיא נכנסת ישר אל מקומה. היא לא צריכה לעבור על גבי האחרות. אבל אם עברו דרך עליה, אבל אם כדי להיכנס למיטה היא עוברת על גבי החיצונה גם הפנימית, אז כולן טמאות, כי גם הפנימית שמה כשעלתה דרך חיצונה, אז היא בעצם נתנה את הקטם, ולכן שבאופועל עכשיו זה נמצא בחיצון, אבל הרי היא עברה שמה, ואין לי סיבה לתלות בחיצונה יותר מאשר בפנימית, כי הרי כולן טהורות. אז הספק קיים גם עליה, ולכן כולם יהיו טמאות.
אבל אם עושים בפנימי,
אז זה ברור שלא. מה קורה בדקה אחת מהם ונמצאת טהורה? אני לא יודע מה המצב האחרות. אני גם לא יכול להגיד בוודאות שכשהיא בודקת את עצמה, אני יודע שלא יכול להיות שכל מה שהיה יצא, או שהיא בדקה מספיק היטב. אבל מכיוון שהיא בדקה ואחרות לא בדקו, והיא נמצאת בפנינו כרגע טהורה, היא טהורה ושתיים טמאות, כי אנחנו תולים בהם. בדקו שתיים ומצאו טהורות, אז הן טהורות, והשלישית שלא בדקה, היא זאת שנתלה בה טמאה. שלושתם בדקו, ושלושתם מצאו את עצמם טהורות. אבל המציאות היא שהרי מאחת מהם יצא, זאת אומרת שמישהי לא בדקה טוב, ומכיוון שאיני יכול להכריע מזה, אז כולן טמאות מחמת הספק, כי אין לי במי לתלות.
ואם
אחת לפנינו באה לשאול
והיא בדקה, אז זה בסדר.
אז זה בסדר.
אז אתה רואה שיכול להיות ששלושתם הלכו, כל אחד בעיר אחרת,
לא,
דקה
מתוך. לא, לא, זה לא יהיה.
אתה לא יכול לדעת.
למה הדבר דומה? אומרת המשנה, למה הדבר דומה? לאותו גל תמה, יש בפנינו תל אפר, שאני יודע בוודאות שבתוכו קבור כזית של המת, וממילא זה מתמה באוהל. שנתערף בין שני גלים תאורים, יש פה עוד כלוליות, ועכשיו נשתכח מי הוא התל התמה ומי הוא התהור. ובדקו אחת מהם ומצאו טהור, הוא טהור ושניים טמאים. בדקו שניים ומצאו טהורים, הם טהורים ושלישי טמא. בדקו שלושתן ומצאו טהורים, כולן טמאים, דברי רבי מאיר, שרבי מאיר אומר, כל דבר שהוא בחזקת טומאה, לעולם הוא בטומאתו, עד שיוודע לך טומאה איכני, וכיוון שאני לא יכול לברר איכן הטומאה, כי הרי כולן נמצאו טהורות, אז ממילא לכולם יש עכשיו את הספק טומאה. והחכמים אומרים, אין לדמות את הדין של גלים לדין הזה של נשים. ולכן בודק עד שמגיע לסלע או לבטולה, מגיע לסלע אז מתחתיה לא יכול להיות הטומאה, או לקרקע בטולה שמעולם לא עשו פעולה בקרקע, ואם הוא לא מצא, אז בוודאות הגל הזה טהור. ואם הוא בדק את שלושתם, אז שלושתם יהיו טהורות. מה שאין כן לגבי אישה, שבחלק של אישה, גם חכמים מודיעים שאין הבדיקה מתארת את שלושתן כפי שיבואר בגמרא.
אבל לא, אם רק ככה דבר לפנינו?
זה לא מעניין.
פה
זה לא שאלה כמו בשני שבילים, זה לא ספק של ספק תנומה ברשות דמים שיש ודאי צד אחד טהור.
הגיעה אישה, היא אומרת, בלילה ישבנו, היה שם זה, אני בדקתי...
תמאה. אני בדקתי, אז היא טהורה, זה אין בעיה.
זהו, אבל מה עם האחרות יכולים...
לא שם, לא מעניין.
יכול להיות שאחת אחרת...
יכול להיות, לא.
ואז כל אחת
תהיה... כל זמן שאני לא יודע, אז היא יש לה את החזקת טהרה שלה.
יכול להיות שהיא
טהורה פה, ויש לה טהורה שם, ודאי, זה ספק תומה, שגם אם עכשיו היא תיגע בתארות, אנחנו בספק, אנחנו לא שורפים, אנחנו גם לא אוכלים. שואלת הגמרא את שאלתך, מה ישנה רישה זה לא מפליג, ומה ישנה סיפה זה מפליג? במשנה הקודמת, סמך עמוד ב', שלוש נשים שהיו ישנות במיטה אחת ונמצא דם תחת אחת מהן, כולן טמאות, ואני לא מתחיל לברר באיזה צד ישנו, ומי סמוכה לקיר ומי סמוכה לחוץ, ופה אתה מתחיל לדון בתוך המשנה שלנו איפה מצאתי בדיוק את הקטם. אמר רב עמי במשולבות. מה שאנחנו רואים שמה במשנה כפי שרשי לומד את הדברים, אז מדובר רישה במשולבות, זה גרסת רשי. אמר רב עמי רישה במשולבות, תחופות ודבוקות יחד. הילקח אפילו נמצא תחת הפנימית איקה לסיפוק אינמי בחיצונה, כי המציאות שהם היו תחופות זו לזו. לעומת זה, במקרה שלנו בסיפה יש ביניהם מרחק, אז לכן אי אפשר לומר שהפנימית נכנסה אצל החיצונה. לכן ביחס לפנימית עם החיצונה אנחנו כלל איננו חוששים. תוספות לומד הפוך. תוספות לא גורס את הרישה, אמר רב עמי במשולבות. פירוש הקנטס רישה, זה לא מפליג איירה במשולבות. ובהרבה ספרים אומר בשורה השלישית תוספות לא גרסינן רישה, ואומר רידי יש לפרש דפייפה עירי במשולבות, כלומר מכוונות כל אחת במקומה, ולא היו תחופות ומעורבות ובזו. אז מה הכוונה מכוונות? שלכל אחד יש את השטח שלה. חייבת תוספות מזכירו בפירוש רך כתוב למשל שלופי שמופרדות זו מזו, ולכן אי אפשר לחשוש שהפנימית תבוא אצל החיצונה. בדקה אחת, למדנו במשנה מה קורה באופן שבדקה אחת ונמצאת טהורה, היא טהורה ושתיים אחרות טמאות. בדקו שתיים, אז שתיהן טהורות והשלישית טמאה. בדקו שלושתן, אין לי במה לתלות, שלושתן יהיו טמאים. ואז המשנה אומרת, למה הדבר דומה לגל טמא שנתערב בין שני גלים טהורים. שואלת הגמרא, למה לי למתנה למה זה דומה? בשביל מה רבי צריך להביא את הדוגמה למה זה דומה? עונה הגמרא אחי, כאמר לו רב מאיר לרבנן. רב מאיר פה פונה לחכמים. מה ישנה בדם דלא פליקטו? למה לגבי שלוש נשים? אתם יודעים לי, שאם נמצא שלוש טהורות, אז אני אומר, כולן טמאות מחמת הספק. ומה ישנה בגל דפליקטו? אבל ביחס לגבי גל, אם עבדה לנו טומאה, בדקתי את שלושתם ולא מצאתי בשלושתם, אתה אומר שאכן כל השלושה טהורים. תשובה ורבנן, בישלמה הטעם לגבי גל אימה עורב נטלה, שם אני יכול לבוא ולהסביר לאן הסתלקה הטומאה. אז כשאני יכול להסביר לאן הסתלקה הטומאה, אז אני אומר, הנה בדקתי, הגעתי לאן שצריך והיא טהורה, אז מסתום איזה טהור. אלא הכה, היי דם, איך אתה? אבל פה יש מציאות שיש דם, איפה הופיע דם? הרי קודם היו חזקה טהורות, הבגד היה נקי, מחובס. עכשיו אני מוצא פה קטם על הבגד, על המיטה, בהכרח שזה בא מאחת מהן. אין לי ברירה, אז אם אני לא מוצא מי, כי שלושתם בדקו עצמם והם בחזקה טהורות, אז זאת אומרת שבחינתנו יש פה חיסרון בבדיקה, ולכן מהספק שלושתם טמאות. תניא, אמר רבי מאיר לחכמים, מה שאמרנו, בודקת קרקע בתולה או סלע, מעשה בשקמה, שקמה ועת, שקמה של כפר סבא, שהיו מחזיקים בתומה, ידוע שהיה שם מת, ובדקו ולא מצאו, לשיטתכם מה היה צריך להיות? שזה יהיה טהור, כי אנחנו באים ואומרים, עורב נטלו. לימים נשבה בו הרוח והקרתו ונמצא גולגולת של מת, תחובה לו בעיקרו. אז הנה אנחנו רואים שגם אם הוא לא מצא, אנחנו כן צריכים לחשוש. אמרו לו, משם ראיה, אימר לא בדקו כל צורכו, זה הראיה שלך. אם מצאו אחרי זה בשורשו, זאת אומרת שמתברר שלא בדקו טוב. אבל אם היו בודקים טוב, היו מוצאים כך שלבדיקה, אני סומך, שלא בודקים, לא בודקים. כמו כן, תניא אמר רבי יוסי, מעשה במערה של שיחים, של כפר שיחים, שהיו מחזיקים בתומה ובדקו עד שהגיעו לקרקע שהייתה חלקה כציפורן, דהיינו שלא נזרעה מעולם ולא מצאו. אם ככה לשיטתכם, היה צריך להיות טהור. לימים נכנסו בפועלים מפני הגשמים, התחבו במערה הזו מפני הגשמים, וניצו בקרדמותיהן, היכו על הקרקע, ומצאו מכתשת מלאה עצמות. אז הנה אני רואה שבדקו, ואי אפשר לסמוך על בדיקה, ואני לא אומר עורב נטלו, הנה מציאות שמצאו. אמרו לו, משם ראיה, אימר לא בדקו כל צורכו. הנה מוכח שכנראה לא בדקו את זה טוב. ושוב נצטרך לבוא ולומר שכשאנחנו אומרים לא בדקו, הכוונה היא, הרי מה שאנחנו יוצאים מתוך הנחה שהם הגיעו עד קרקע בתולה. מתברר שהם לא הגיעו לקרקע בתולה, הם חשבו שזה קרקע בתולה. ולכן, כשהם חפרו יותר, אכן מצאו. תניא אבא שאול אומר מעשה בסלע בית חורון, שהיו מחזיקים בתומעה, ולא יכלו חכמים לבדוק מפני שהייתה מרובה. היה שם שטח גדול, ואי אפשר לבוא ולבדוק כזה שטח גדול, כדי לברר איכן היא הטומאה. והיה שם זקן אחד ורבי ישוע בן חנניה שמו. אמר להם, הביאו לי זדינים. הביאו לו זדינים. ושרען במים, השרה את הזדינים במים, ופרסן עליהם על מקום הספק. מקום טהרה יבש, מקום טומאה לך. במקום הזה שלא היו קברים, הוא נשאר אכן יבש. למה? כי לא חפרו שם, אז הקרקע הייתה קרקע קשה, אז לא נספק בה המים. המקום של הטומאה היה לך בגלל שזה ספג את הלחות מהזדינים, ולכן היה ניכר פה שפה נמצאת הטומאה. ומצאו, יש פה אמנם לשון בתוספות שתוספות אומר, הזדינים קי, דמתוך שהיה קרקע קשה, לא בלה מים שבאזדינים ומקום הטומאה יבש, ואי ספרים דגרסינן איפחה, מקום טומאה לך, והקרקע קי שהיה לך מחמת הזדינים שבלה לפי שירח ותיכוח. בכל אופן, מה שאנחנו רואים שאחרי שלקחו את הבדיקה שלו ומצאו את אותו מקום והוברר איכן המקום של הטומאה, ובדקו מצאו בור גדול מלא עצמות. אגב, מברר את הגמרא, תנא הוא הבור שמילא ישמעאל בן נתניה חללים. זה המקום שבו מילא נתניה, אותו ישמעאל בן נתניה, את המתים אחר שהרגם, דכתיב. והבור אשר ישליך שם ישמעאל את כל פגרי אנשים אשר יקע ביד גדליה. שואלת הגמרא, אז למעשה, בלשון עצמו של הנביא בירמיה, כפי שמבוא פה בתורה ורשלם, והבור אשר השליך שם ישמעאל את כל פגרי אנשים אשר ריקה ביד גדליהו, הוא אשר עשה המלך עשה מפני באשה מלך ישראל, אותו מילי ישמעאל בנתניהו חללים. הסיפור היה שלמעשה, או לפני זה באה הגמרא ואומרת, וכי גדליה הרגן ולא ישמעאל הרגן. אז למה הנביא אשר היקה ביד גדליה, למה הוא תולה את זה על שם גדליהו? אלא מתוך שהיה לו לחוש לעצת יוחנן בן קורח ולא חש, מעלה עליו הכתוב כאילו הרגן. כתוב פה דבר כזה, למעשה אחרי חורבן בית ראשון מבואר שנבוכדנצר מינה את גדליהו בן אחיקם שהוא זה שיהיה המושל על המעט מעט הזעיר המפין שנשאר פה בארץ, ואותו יוחנן בן קורחה ועוד אנשים הבהירו אותו את גדליה שישמעאל בן נתניהו שבעצם היה מזירה השלטון עומד להרוג אותו, והם גם הסבירו לו שהוא נשלח על ידי אמון מלך מואב, והוא לא רצה לשמוע, הוא לא רצה לשמוע, הוא לא האמין להם שיהיה כזה דבר, ולכן הוא לא שמע. לימים היה סעודה, הוא הזמין אותו אצלו לסעודה, ואז הוא קם בסעודה, הרג אותו, הרג את הנוכחים בסעודה, ולאחר מכן הוא גם הרג עוד איזה 80 איש שהיו יושבים שם ומתאבלים על החורבן. אז זה פשוט מבואר שהוא רצה לעשות פה איזה תרגיל גדליהו, להאשים אותו ברצח של אותם 80 איש, על מנת שהוא יבוא ויגיד שהוא נגד הבית, וכל מי שמתאבל, אז ממילא הוא הרג אותו, ואז הוא יתפוף את השלטון. שורה תחתונה, מכיוון שהוא לא שמע להזהרות, וכתוצאה מהדבר הזה, אז נהרגו מישראל, אז זה מתייחס כלפי גדליהו. אמר רבה, היי לישנה בישה, אף על פי דלקיבול אלו מבעל. זאת אומרת, הרי לכאורה יש פה עניין של לשון הרע, באים ומספרים על אדם, ישמעאל, שהוא הולך להרוג אותך, מה פתאום לשמוע כזה טענה? מה פתאום לקבל לשון הרע? או רכילות, לא משנה איך עכשיו נגדיר את זה הלכתית, יש על זה נידון בחופץ חיים, אבל בכל אופן, מה פתאום לבוא לקבל כזה מין לשון הרע? אז בא הגמרא להסביר איפה הביקורת שלנו על גדליהו. היי לישנבי שאף על גב דלקיבול אלו מבעיה, מי חש לי מבעיה. זאת אומרת, נכון שבאמת לבוא ולקבל את זה ולומר ודאי אי אפשר, אבל הוא היה צריך לחשוש ולהיזהר מפניו ולקחת בחשבון שהוא באמת עלול להורגו, וזה שהוא לא עשה את הדבר הזה, על זה הוא נתבע, ולכן זה נקרא על שמו. המערשה פה מבאר אשר הוקע ביד גדליה מילתא באפי נפשהו, ואגב דמי תראי שדה היקרא מפרש לו כולו וכאמר שהיה לו לחוש לעצת יוחנן, גם כי יפה עשה שלא קיבל דבריו של יוחנן להרוג את ישמעאל. מכל מקום לא היה לו לומר ליוחנן שקר אתה דובר כפי שהנביא אומר, אלא היה לו לחוש לעצמו להישמר ממנו שלא יהרגנו. על דרך זה ממשיכה הגמרא ומביאה עוד שמועה שהגיעה. אומרת הגמרא ויאמר יש עליו תביעה, יש עליו תביעה על זה אותו דבר, אותו דבר, הוא לא עשה כהוגן, הוא לא נהג כהוגן, שהוא לא נזהר מפניו, הזהירו אותו והוא לא שמע לזה. עוד אומרת הגמרא ויאמר השם אל משה אל תירא. יש פה אפילו לשון במערשל, המערשל אומר מיד אנחנו נביא. הנו בני גלילה דנפק עליו קלה דקטול נפשה, יצא עליהם שמועה שהם הרגו נפש. עתו לקמיד רבי טרפון, ביקשו ממנו שיחביא אותם. סיפור, הם הרגו מישהו, הם טענו שזה עלילה. הוא היה הרב המקומי. מה? לא, לא, היה הרב, היה אדם הפויסק שם שם. ביקשו ממנו שיבוא ויחביא אותם באיזשהו מקום כדי שהם ינצלו. כן? אמרו לי, ליטמר אנמר, תחביא אותנו, שלא יתפסו אותנו. אמר לו, אומר להם רב טרפון, היי חינבי, אילו את מרינכו, אם אני באמת לא אחביא אתכם, חבו יתייכו, אז אותם שליחי המלכות יתפסו אתכם, יראו אתכם ויערבו אתכם. אז מה הפתרון? את מרינכו. אמרו רבנן, היי ליש נבישה, אף על גב דלקיבול אלו מבאי, מייחש לה מבאי. אבל חזל כבר לימדו אותנו שכזה מלשון הרע אני לא צריך לקבל, אבל אני צריך לחשוש מפניו, ואז ייתכן שבאמת אתם הרגתם נפש, ואם אתם הרגתם נפש אז אני לא יכול להחביא אתכם. ולכן זילו אתון תמרו נפשייכו, תלכו אתם, תדאגו לעצמכם בלי שזה יהיה מעורב איתי. רש"י אומר, מי חשלה מבעיה, ושמה הרגתם ואסור להציל אתכם. את מי הם הרגו? לא כתוב שהם הרגו איש מישראל. השמועה יכול להיות שזה היה על גוי, אבל ברגע שיש כזה שמועה, וכיוון שצריך לחוש לה, אז מה באמת יהיה הדין אם יש עכשיו אדם שרצח מישראל? יהיה אסור לבוא ולסייע אותו. אומר תוספות, פירש בקונטרס, ושמה הרגתם ואסור להצילכם, ובשאילתו דרווחאי מפרש שמה הרגתם, ואם אטמין אתכם חייבתם ראשי למלך. זאת אומרת, זה לא רש"י, רש"י בא ואומר אסור להציל, על פי דין לי אסור לסייע אתכם. התוספות בא ואומר בשם השאילתות שהוא אומר להם, גם אם יש חובה לישראל להציל את חברו, אבל אין לו סיבה לסכן את עצמו, ופה אם מתברר למלכות שאני הצלתי אתכם, הרי אני מסכן עצמי. והיינו מייחש מבעל אלה מייחש, יש לחוש ללשון הרע לאמינו לגבי זה שיזהר שלא יבוא לו הפסד ולא לאחרים. ואז זה כלפיו. המהרש"ל, יש פה הרבה הרחבות באחרונים, אבל המהרש"ל אומר, נכתב בצידו, אין ראיה מכאן להציל ההורג אפילו בעת שבטלו דיני נפשות. מכל מקום אסור להציל, וכן יעובדו כל אויבי השם, וידינו אל תיגע בהם. אלא לאח אישרי להציל דספקה, ובספק נפשות להקל. ועוד שמעמידים על דם על חזקתו, דהיינו חזקת קשרות, ואימור בוודאי לא הרג. זאת אומרת, אומר המהרש"ל, אם הייתי יודע בוודאות שהם הרגו, אז ודאי שאסור להציל אותם. אלא מה? שפה כל הסיפור הזה יכול להיות עלילה, אז זה מצב של ספק. ובמיוחד שהם באים עם חזקת קשרות כל זמן שלא הוכח אחרת, אז מבחינתנו הם לא הרגו. כאן לכאורה היה צריך אמנם לבוא ולהציל, אלא שיש פה בעיה שאדם לא צריך למסור עצמו במקום שהוא ילך להציל אחרים והוא עצמו עלול להיפגע. אומרת הגמרא, ויאמר השם אל משה אל תירא, משה רבינו בא להילחם עם אוג וסיחון, והקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תירא, אתה לא צריך לפחד, כי בידך נתתי אותו ואת כל עמו ואת ארצו, ועשית לו כאשר עשית לסיחון מלך האמורי אשר יושב בחשבון. זאת אומרת, כשמשה רבינו בא להילחם מול סיחון הוא לא מפחד, כשהוא בא להילחם מול אוג אז הוא מתחיל לפחד, והקדוש ברוך הוא צריך להבטיח לו שלא יחשוש. שואלת הגמרא, מיכני, הרי סיחון ואוג אחי אבי, סיחון ואוג היו אחים, דאמר מר סיחון ואוג בני אחיה בר שמחזוי אבי. אומר רש"י, מי זה אחיה? זה שבא משמחזוי ועזאל, שני מלאכים שירדו בדור אנוש, ירדו בדור אנוש את אותם מלאכים שמו שהם יראו מה קורה עם בני האדם, ואז הם נגררו ובאו על אותם נשות האדם, ומזה נולדו אותם ענקים. ואם ככה, מה ישנה מאוג דקמיסטפי? ומה ישנה מסיחון דלא קמיסטפי? אז למה משה רבינו חושש מאוג ולא חושש מסיחון? אמר רבי יוחנן בן שמעון בן יוחאי, מתשובתו של אותו צדיק אתה יודע מה היה בליבו. כשאתה רואה את התשובה אז אתה מבין מה היה החשש. כי אמר משה, שמא תעמוד לזכות של אברהם אבינו שנאמר, ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי. אז מכיוון שאותו הפליט, ואמר רבי יוחנן, זה אוג שפלט מדור המבול, ואותו אוג שפלט מדור המבול זה האוג שבא אצל אברהם, ממילא משה רבינו חושש לזכות שיש בו, וכיוון שכן הוא חושש לצאת איתו למלחמה, עד שהקדוש ברוך הוא מבטיח לו שהוא יעשה לו כמו שהוא עשה לסיחון, כך שאין לו מה לחשוש. רש"י אומר, אוג פלט מן המבול שברח לארץ ישראל כדאמרינן בחלק, שברח לארץ ישראל. איפה זה מופיע בפרק חלק? המהרש"ל לא מצא את זה. אבל בכל אופן, זה לשון רש"י. זאת אומרת שפה אנחנו יוצאים מתוך הנחה שבאמת בארץ ישראל לא היה מבול, ואם לא היה מבול, לשם הוא ברח. מאידך, תופות בא ואומר, מיד מאוד, זה מאוד לא פשוט, כי תופות בא ואומר, זה עוג שפלד מדור המבול, החנה ממפלט סיכון מדור המבול. כיוון דאחי הזה. זאת אומרת, לפי רש"י נראה שבעצם סיכון זה משהו שהיה אחרי המבול. צריך להבין איך זה מסתדר עם האחי. הרי כי השחית כל בשר, וממילא כולם נמחקו, אז או שהוא קיים או שלא, אם הם אחים, אז הוא צריך להיות מלפני המבול.
או שהוא מהצאצאים שלו, אם לא.
אז זה לא אחים.
כן.
אבל כתוב אחי בגמרא. אך בעל זה תופות ואומר, הכנה מנפלט סיכון מדור המבול, כיוון דאחי הזה, אלא דהה חפלית קימלאו דהו עוג ולא סיכון, מהייתה מה גופי כיוון דדחי למשה. זאת אומרת, מי אומר שבאמת ויבוא הפליט זה עוג? אולי ויבוא הפליט, מה? שנפלט מדור המבול? בסדר, אז זה בעצם יכול להיות גם סיכון. אבל מזה שמשה רבינו לא חשש מסיכון, אלא רק מעוג, אז אני גם יודע שהפליט היה עוג. ועוד אמר, שעוג מצאו לאברהם אבינו שהיה עומד בגרנות לתקן עוגות לפסח, ועל שם זה נקרא עוג, מלשון עוגה. ומייתי למישום דמיך זה כליש נבישה, דאמר במדרש, עוג אמר בליבו, למה זה נראה כמו לשון הרע? למה הוא הלך בכלל להודיע לאברהם על זה שיש מלחמת חמשת המלכים, ארבעת המלכים, ושנפל הלוט, הבן אחיו, נפל בשבי? כי הוא אמר בליבו, אלך ואומר לאברהם, וילחם וימות, ועשה שרה אשתו, אפילו אחרי הירא משה, שמה תעמוד לו זכות אברהם. אחרי הכל, התוצאה הייתה טובה. אז מכיוון שכן, היה למשה רבינו חשש, ולכן צריך הבטחה. זה מה שנאמר פה ברש"י ותוספות. על אף שיש פה הרבה מאוד גם בתוך המדרשים, ומאוד לא פשוט לדעת איפה מייחסים את אותו עוג. זה ברור שאם אנחנו לומדים כמו שמבואר פה, אז עוג היה צריך להיות באזור האלף שנה. עוד הוא היה מזמן המבול, אני יודע כמה קודם למבול, אבל היה מזמן המבול, ומאידך, לאחר מכן, אז הוא הספיק להיות עוד עם ישראל בינתיים יש אברהם יצחק יעקב, 400 שנה מצרים, 40 שנה מדבר, אז נכנסים לארץ, צריך להיות סדר גודל של 1,000 שנה. המהרש"א אומר על אותו בני אחיה, כמפרש רש"י והוא מפורש בקרא, ויראו בני האלוקים את בנות האדם, בני אלוהים ממש, ועל כן נקראו נפילים שנפלו מן השמיים כי תהידה במדרשות. לאחר מכן הוא מביא, המהרש"א, עוג שפלט מדור המבול, שברח לארץ ישראל כדאמרינן בחלק, עד כאן לשון רש"י, ולא מצאתיה באגדת חלק. אבל בזכים, בפרק ב', דהיינו, במסכת זכים, זה צריך להיות לדעתי פרק י' ב', בכל אופן, כי זה קוף י' ז', קוף י' ב', קוף י' ג' עמוד ב', לא יודע למה פה מופיע פרק ב', אז איך שלא יהיה, אבל בזכים, איתה דאוג על צידי התיבה היה עומד, ואפשר דהיינו דווקא למען דאמר המבול היה בארץ ישראל. אבל למען דאמר זה לא היה מבול בארץ ישראל, היא כאן אמר, כן, שברח לארץ ישראל. ואף על גב זה דידי נמי מתו בארץ ישראל שום דשום האבלה, אפשר עוג שהיה גיבור וגדול לא הזיק לו האבל. חזר מזכיר, נפלא ציחון מדור המבול. עיין שם והוא דחוק, דלו לשתה מתלמודה במסכת זכים לממר דציחון נמי נפלט מדור המבול בצידי התיבה, כדי אמרינן שם בעוג. אז למה באמת הגמרא לא מזכירה על סיכון שגם הוא היה בצידי התיבה? ושמעתי דעיתה במדרש שזה אחיה בר שמסוי אביו של עוג, בא בזנות על אשת חם בנוח קודם המבול, והייתה הרע ממנו בבואה אל התיבה, וילדה בתיבה את סיכון. ומזה הטעם כשראה חם שאשתו כבר הרע, והוא לא רצה שזה ידע, התוודע שהיא בעצם זינתה, שימש שיבה בתיבה כדי שזה יהיה תלוי בו. ואיתה דמרש רבה, איתה למה יריך עוג שנים כל כך הרמבול לדורו של משה, ויבוא הפליט, אמר הקדוש ברוך הוא, חייך שכר פסיעותיך אתה נוטל. אחרי זה הוא מזכיר שלכאורה לפי סגר גם סיכון העריך כל כך הרבה שנים וזה קשה, ולכן צריך לדעת איפה בדיוק לייחס את הדברים. בכל אופן גם בתוספות, בעלי התוספות על החומש, גם כן שם נראה כמו הנוסח הזה, שסיכון בעצם נולד בתיבה. ולכן חם חיפה על הדברים ושימש בתיבה. ממשיכה הגמרא ואומרת, תלו רבנן, בגד שעבד בו כתם. יש בפנינו בגד שאני יודע בוודאות שהיה בו כתם, אבל עכשיו רש"י אומר נכנס במים או נגלל בדם בהמה, ואני לא יודע איפה המקום של הכתם. כדי לבוא ולטהר את הבגד צריך קודם לסלק את הכתם, להוציא את הדם נידות שבו. ולכן בגד שעבד בו כתם מעביר עליו שבעה סממנים, שנראה מיד במשנה את אותם שבעה סממנים שמסלקים את הכתם, הוא מבטל לו, ועל ידי זה הוא מבטל את הדם. ומה שאמרנו, אומר רשי, והיידן לקח הברייתא הכה, שלוש שורות מלמטה, משום דאר אל אל בגלים באותם תל שעבדה בהם תומה ואין ידוע מקומה, אז על הדרך מביא לך עוד עניין של עבד תומה. רב שמעון בן אלעזר אומר בודקו, זאת אומרת לא צריך עכשיו לבוא ולהעביר את כל השבעה סממנים על כל הבגד, אלא אפשר לבדוק אותו שכונות שכונות, כל שלוש ושלוש אצבעות הוא בודק, ועל פי זה הוא יודע איפה צריך להוציא את התומעה. שואל תופעות, תימא דמשמע דאם לא נמצא טהור, ותימא דאמר לאלר אמר, כל דבר שבחזקת תומעה לעולם ובתומתו עד שיוודע לך תומעה איכני. ואפילו רבנן לא פליגי לגבי דם, כי דמרינה להל, היי דם איך עתו. כל הנידון היה רק לגבי מקום שיש לי בשר מן המת, שאני יכול לומר עורב נטלו, ויש לומר דאחנה מדם מלגל דשמה מעצמו הלך, או נתחפש על ידי שום דבר, ולאו הדעתי. ואפשר דאפילו רמר מודה אחת לשכיח תפי מלמימר עורב בא ונטלה. כי בגד שבאופן נורמל מדי פעם עובר במים וכולי, יכול להיות שהיה פה דם, והדם הזה עבד ממנו או נתחפש ממנו, ולכן פה אנחנו באים ואומרים שאם בדק עכשיו ולא מצא, זה יהיה טהור. כמו כן עבדה בו שכבת זרע בבגד, ועכשיו צריך לנקות אותו לפני תבילה, אז אם זה בגד חדש, בודקו במחת. למה? בגד חדש הוא עבה, ואז כשאני אקח מחת ואני אתקל במקום הקשה, כי הרי הזרע מתקשה, ושם אני ארגיש שהמחת לא נכנס בקלות, שם אני יודע שצריך לנקות. ואם זה שחוק, בודקו בחמה, אז הוא מעמיד אותו כנגד השמש, ואז הוא רואה איפה הוא לא יכול לראות את האור, ושם זה מקום שהזרע, ואת זה הוא צריך לבוא ולנקות. טענה, אין שכונה פחות משלוש אצבעות. מה השיעור שצריך בדיקה? כל שכונה ושכונה, זה מינימום של שלוש אצבעות, כל שלוש אצבעות בנפרד, את זה הוא בודק. תנו רבנן, בגד שעבד בו כלאיים, זאת אומרת, היה פה בגד צמר, והוא יודע שהיה לו חוט של פשטן, הוא לא מוצא עכשיו איפה החלק של הפשטן שבו. הרי זה לא ימכרנו לעובד כוכבים, הוא לא רשאי לבוא ולמכור את זה לגוי, על אף שגוי לא נאסר בשעת נב, אבל כיוון שזה לא ניכר, עלול ישראל לקנות את זה מהגוי ולהיקשל, אז לכן הוא לא רשאי לבוא ולמכור את זה לגוי. תופות רק שואל, ואם תאמר ולבט לברובה, אם אתה אומר שיש פה חוט אחד של פשטן, בגד שלם של צמר, למה שזה לא יתבטל ברוב? ותופות מביא ארבע שורות מהסוף, יש לומר זה לא שייך ביטול ברוב, אלא כשהאיסור מעורב ביתר. אבל כליים שניהם היתר, ונאסרים על ידי תערובת. אז כך אסור המרובה כמו המועד. הרי בעצם מה קורה בשעת נז? לא שייך ביטול. כשאני אומר בשר בחלב, אז אני, יש לי בעיה בזה שיש פה בשר בתוך החלב. אם אני אומר זה מתבטל, זה לא קיים. פה בעצם אין לי בעיה, לא בצמר ולא בפשטים. איפה נוצר לי הבעיה? בשילוב הזה שהוא ארוג בתוכו. הדוגמה לא הייתה טובה, כי בשר בחלב זה אותו טענה. בשר לבד מותר, חלב לבד מותר, ולכן אני לא יכול לדון פה את הביטול הזה. צריך לדעת איך אנחנו כן משתמשים בזה. אז מעט מן הדברים מוזכר באות א', הוא מביא באמרה מרשנבור, עיין חולין צדיקייטר, ונמצא דרך אחרת להם בזה, למה באמת אנחנו לא דנים בכלאיים כמו שאנחנו דנים, כי כל אחד הוא חשוב לעצמו. ממשיכה הגמרא ואומרת, ולא יעשינו מרדעת לחמור. שוב, על אף שבאופן נורמל אין שום בעיה לעשות מרדעת משעת נב, כי כל האיסור שעת נב זה רק בדבר שהוא דרך לבוש. מכיוון שבמרדעת זה גס, זה גם לא מחמם בסמיכה, אנחנו חושבים שמה יקרח בו נימה אחת והוא ייהנה. אבל פה זה דבר שהרי לא נקרח בו, אבל שוב, שמה הוא ישכח שזה היה שעת נב. מחר הוא צריך לעשות איזה טלאי לבגד, הוא ייקח משם, ואז הוא מערף בו צמר ופשטים. אבל עושה ממנו תכריכים למת, כיוון שמת פטור מן המצוות, אז אין לנו שום חשש שמה ילבשנו אחר, כי הרי בגדי המת זה איסורי הנאה, אז מחד גיסא זה איסורי הנאה, אז אין חשש לאחר, ולמת עצמו אין בעיה, ולכן אני אומר שהוא רשאי לבוא ולעשות אותו תכריכים למת. תופו דיברו מתחיל לו עם קורנו לעובד כוכבים, הוא מביא פירש רשי דנקת אבד, שאם היה מכירו נותקו מן הבגד ומותר, וכן יש לומר שהיה מותר למוחו לעובד כוכבים אם היה ניכר אף בלא נתיקה, וכן לעשות מרדת לחמור, וכל שכן תכריכים למת, כיוון שהכיליים ניכרים, לא כאן אלי ישראל מעובד כוכבים, ולכן אין לנו בעיה בעצם המחירה לגוי. כמו כן מביא תוסות אבל עושה אותם תכריכים למת, ואת התוסות הזה צריך לדעת בהרחבה רבה, אנחנו רק מזכירים את העניין עצמו. וכל שכן אם לא עבד, ודאי שאפשר לבוא ולעשות אותו תכריכים למת, ועבד דנקת לרבותה דאף על גב דאפירה כדי פרישי, תכריכי המת שרו כדי אמר במסכת קיליים, תכריכי המת אין בהם משום קיליים, דקייבן דאפירי בנאה לא משתמש בו ולא עתי לזבוני לעובד כוכבים. ואז הוא שואל, רגע, אבל איך הוא יכול לעשות את זה? הרי זה לועג לרש. הרי אנחנו לא הולכים עם ציצית בבית החיים שלא יהיה לועג לרש. ופה שאתה מלביש אותו בשטנה, זאת אומרת, אתה אומר, אתה החי יכול, אסור, יש עליך מצוות, והוא המת, אז לכן הוא... ואם תאמר, ואיק הלועג לרש, שמלבישו בדבר האיסור, הוא מראה לו שאין לו עוד חלק במצוות. ופירש רשבם, המת רואה. דאין בו איסור, ואפילו לחי כי הגבנה, שאין המת נהנה בו. והתשובה היא מאוד פשוטה. הרי המת לא נהנה מהתכריכים. אבל מכיוון שבמת לא שייך הנאה, אז אין בזה איסור. לו יצויר והחי לא היה נהנה, גם הוא היה מותר. רק פשוט החי נהנה, לכן הוא אסור. ואז הוא שואל גם על ציצית, מביא את הנידון, האם באמת קוברים את המת עם הטלית ומקלקלים את הציצית, או לא מקלקלים את הציצית. כל זה נכנס בתוך אותו דיון שהגמרא גם מביאה בהרחבה, עוד נראה את זה במנחות ובברכות. תוספות מזכיר לקראת סוף הדברים ואומר לי, דבימי חכמים כולם היו לובשים ציצית, אם לא היה להם גם במותם להגדול היה שדומה כמו שאומרים, הועיל ומת אין עוד צריך ציצית, ולכן היה עניין של קובר בציצית. אבל עכשיו שאין הכל לובשים ציצית בחייהם, אם ישימו ציצית לכולם, איפה? אצל המת הוא יותר לועג לרע שבחייו לא קיים ובמותו קיים. ואם ישים למי שהיה לו בחייו ולמי שלא היה, התביישו החיים. ולכן אין לנו ברירה, אנחנו לכן פסקנו את העניין הזה של הציצית. וזה מה שאומר, ויש עוד קצת סמך למנהגנו שמסרים הציצית, כמו שמוזכר ששאול ציווה את בניו, קיברו תחת מרגלותיו של אביו, והתירו תחלת וכו'. זאת אומרת, מבחינתנו אנחנו למעשה לא קוברים כיום בציצית, חלק מהטעם, כמו שתוספות מזכיר, כיוון שאנחנו לא רוצים ללעוג למת עצמו, שלא יהיה לו בעיה שבחיים הוא לא עשה את זה, אז במותו
חוץ
לארץ קוברים, אבל פוסלים אותם, זה נקרא בלי ציצית. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רב יוסף, זאת אומרת, מהברייתא הזאת שאמרת שאפשר לבוא ולקבור את המת בתכריכים של כליים, מצוות בטלות לעתיד לבוא. אמר לאביי ואיתמר רב דימי, ואמר רב מני, אמר רב ינאי, לא שנו אלא לסופדו, ומותר באמת עם אותו בגד של תכריכים שעטנז. כי בעצם מה המסר שלנו? אם הייתי סבור שלעתיד לבוא יהיה קיום המצוות, אז המת הרי עתיד לעמוד בלבושו, אז הוא יעמוד עם התכריכים שלו, ואם ככה הוא עומד עם שעטנז. זאת אומרת שברגע שאדם מת, אז בטל ממנו המצוות, ואין הכוונה בטל ממנו כי הוא מת, אלא בטל פירושו של דבר שהוא יתנתק מהמוסד של המצוות, וגם כשהוא יחזור אין עליו את הדין הזה של המצוות. ועל זה אומרת הגמרא, אמר לאביי ואיתמר רב דימי, ואמר רב מני, אמר רב ינאי, לא שנו אלא לסופדו, זה מותר בתכריכים של שעטנז, אבל לקוברו אסור. אז זאת אומרת שבית מצוות לא בטלות לעתיד לבוא. אמר לי, אומר לו רב יוסף לאביי, אליו יתמר עלה, אמר רב יוחנן אפילו לקוברו, דהיינו שרב יוחנן אמר שמותר גם לקבור אותו עם אותם תכריכים שעטנז, ואני דיברתי לשיטת רב יוחנן, ועלי בדי רב יוחנן מצוות בטלות לעתיד לבוא. ולמה אכן כך סובר רב יוחנן? ורב יוחנן לטעמי דאמר רב יוחנן, מהי דכתיב במותי חופשים, כיוון שמת האדם נעשה חופשי מן המצוות, ולכן חופשי פירושו של דבר שחרור נצחי, זה לא דבר שהוא מוגבל בזמן, לכן גם כשהוא יקום לקץ הימים אין לנו בעיה שהוא קם עם אותו בגד שעטנז. אמר רפם בר פאפה, אמר רב חיסדא, בגד שעבד בו כליים ואיני יודע איך למצוא את הכליים, יש לי פתרון, צובעו, ואם הוא יהיה שווה בכולו, לפי רבי יוחנן, לפי רבי יוחנן מצוות בטלות, בגד שעבד בו כליים צובעו, ואם אני רואה שהוא מקבל גוון אחד הוא מותר, אז הוא יכול עכשיו גם ללבוש אותו. אמר לרבה לרפם בר פאפה מנהלי לסבה, מאיפה הוא לוקח את זה רב חיסדא, את הבדיקה הקלה הזאת בדבר שהוא איסור דאורייתא? הרי שעטנז זה איסור דאורייתא, ופה עכשיו אני בא ואני אומר שכשהוא צובע ואני לא רואה הבדל בגוונים, זאת אומרת שעבד באמת הכלאיים ולכן הוא מותר בלבוש. אמר לי מתניתיני דתנן, בודק עד שמגיע לסלע והיא ליקה, ואם אני לא מוצא עכשיו אז אני מתהר אותו, ולפי רבנן כל השלוש תלים יהיו תהורים. למה? אימר עורב נטלה, כי אני אומר כנראה שעורב לקח בשר המת. החנמי לגבי בגד שעבד בו כליים, אמרה וקיטנה בהדה עדי לא פליק להוציבה, הם לא מקבלים את אותו גוון, כי אחד יונק יותר צבע ואחד פחות צבע, אין מצב שיהיה בצמר ובפשטן אותו גוון. וכיוון דלא ידיע, ועכשיו שאני רואה שאין פה שום סימן של הבדל בצבע, אימר מין תרנטר, אז נאמר שזה נפל ולכן אין פה מקום לחשש שעטנז. אמר רבך ברדר אביבה משמי דמר זוטרה, היימן דרמי חוטה דקיטנה בגילמה, אדם שהטיל חוט של פשטן בתוך בגד של צמר דאמרה ונתקי, והוא ניתק את חוט הפשטן אבל הוא לא ידי אינתיק, הוא לא מודע האם הוא ניתק את כולו אילו נתיק או שהוא לא ניתק את כולו, שפיר דמי, מותר ללבוש את זה בעקבות כך. למה? מה היא טעמה? כי למין האמת מדאורייתא לא כל בגד שיש בו צמר ופשטים הוא אסור. מדאורייתא שעטנז כתיב, ושעטנז זה נוטריקון עד שיהיה שועה, תבוי ונוב. צריך שזה גם יוחלט הצמר והפשטים יחד, וגם נתבו הצמר ופשטים יחדיו, וגם נוב יחדיו, זאת אומרת ארוג ביחד. אז צריך תבוי ארוג, ורבנן שגזרו בארוג בלא שועה וטועה זה רק תקנה דרבנן. על החלק הזה של הדרבנן אנחנו באים ואומרים שאם יש לנו ספק, ספק דרבנן לכולה, וכיוון שהוא ניתק אני מניח שהוא ניתק את כולו ולכן אני מתיר. זאת אומרת ורבנן הוא דגזרו בי, כל האיסור בעצם זה רק דרבנן, וכיוון דלא ידע אינתקי שפיר, אז באמת יהיה מותר, כי זה ספק דרבנן, יהיה מותר הבגד. מה תקיף לרבה שהיא אימר, אולי כוונת הפסוק או שועה או תבוי או נוב, מי אמר שצריך שיהיה גם וגם וגם? אולי באמת אני מסתפק לאיסור שעטנז, או שזה היה ייצור שהוחלק ביחד, או היה מסף של תבוי ביחד, או מקרה כזה של ארוג ביחד. אומרת הגמרא והלכתה שבאמת צריך את שלושתם כמרזוטרה מדאפקינו רחמנה בחד לישנה, כיוון שהתורה אמרה את זה שעטנז, אז בעצם התורה גילתה שכל השלושה יחד צריך, ואם לא, אז הבגד נעשה רק מדרבנן ולא מדאורייתא. תלו רבנן בגד צבוע מטמא משום כתם. זאת אומרת, יש לי בגד צבוע והאישה מצאה בו כתם, אז הדין שהבגד הזה אכן מטמא. רבנתן בר יוסף אומר, אינו מטמא משום כתם. למה? שלא תקנו בגדי צבעונים לאישה, אלא להקל על כתמיהם. הרי כל מה שתקנו לבגד צבעוני זה כדי שהיא תוכל ללבוש את הבגד ולא יהיה ניכר בזה מראה של דם. שואלת הגמרא, תקנו, מה הייתה קנינו? אתה אומר שתקנו שאישה תלבש בגד צבעוני, מי זה בעל התקנה הזאת? אלא שלא הותרו בגדי צבעונים לאישה, אלא להקל על כתמיהם. זאת אומרת, כל מה שהתירו לה ללבוש בגד צבעוני זה כדי שהיא לא יהיה מצב של כתם ונוכל לבוא ולצול אותה, לטמא אותה. אומרת הגמרא, הותרו מכלל דאסירי? זאת אומרת, למה היה צריך להתיר את זה? וכי זה היה אסור שצריך שחכמים יתירו את הדבר? אומרת הגמרא, אם כן, זה היה אמור להיות אסור, ורבנן הקלו והתירו כדי שיהיה אפשר שבאמת אישה תוכל ללבוש בגד צבעוני ולהינצל מטומאה. דתנן, בפולמוס של אספסיאנוס, דהיינו בחל של אספסיאנוס כאשר הוא צער על ירושלים, ואנחנו יודעים פחות או יותר שאספסיאנוס היה בהתחלה הרי רק היה מפקד של הצבא הרומאי, אחרי זה הוא נתמנה לקיסר רומי ובא הבן שלו תחתיו טיטוס שהוא בעצם זה שהחריב את הבית ולימים הוא נעשה הקיסר. ולכן אנחנו באים ואומרים שבאותו הזמן בפולמוס של אספסיאנוס גזרו על אתרות חתנים, א' גזרו על אותם האתרות שהיו לובשים החתנים על ראשיהם בזמן הנישואים, גזרו עליהם, וזה הלשון של רשי מופיע בליקוטים. אומר רשי, חל שלה אספסיאנוס קודם שבא טיטוס עליהם, זה בעצם הגמרא בדף זין בגיטין, ואתרות חתנים יש להם של זהב וכסף, צבועות ומצוירות בגופרית ומלח, שקוראים ניל, ויש של ורד והדף, וזה בעצם היו שמים ליופי, לכבוד אצל החתן. וכיוון שהיה את אותו גזרה על ירושלים, אז ביטלו את זה. ועל האירוס אותו דבר, על האירוס אומרת הגמרא בסוטה, שזה בעצם כלי נגינה, מה שנקרא טבלה דחת פומה, וזה זוג המקשקש. ולכן באו וגזרו שלא ישירו איתו בבית המשטרות. ויש לנו דבר נוסף, ביקשו לגזור על בגדי צבעונים, וזה אמרי העדיף כדי להקיל על כתמיהם. ובכל זאת באנו ואמרנו שעדיף להישאר עם בגדים צבעוניים ולא להכביד עליהם, לצער אותם בזה שאנחנו נבטל על מנת שיהיו בצער שיועיל הגזרה, כיוון שזה מציל את האישה מטומאה. אומרת המשנה, שבעה סממנים מעבירים על הכתם. יש לנו שבעה צבעים סממנים, שברגע שיש לנו כתם אז אני יודע שאדם לא בטל עד שיעבירו עליו את כל אותם שבעה סממנים. מה הם אותם שבעה? רוק תפל, שהגמרא תסביר בהמשך שהוא לא אכל קודם שום דבר ביום, ומי גריסין, גם את זה יבואר, ומי רגליים כפשוטו, ונטר ובורית, כמוניה, זה איזה סוג של עשב שמייבשים אותו, טוחנים אותו, ואחרי זה לוקחים את זה, והכל היה ידוע בזמנם, והשלג. ולכן התבילו, מה קורה עם אותו אדם לקח את הבגד שיש בו כתם, התביל אותו ביחד עם הכתם ואסר גביו טהרות, אחר כך העביר עליו שבעה סממנים ולא עבר הכתם. הרי זה צבע, זאת אומרת שאם לא עבר הכתם אני יודע בוודאות שזה צבע, כי אם זה היה דם זה היה עובר, ולכן הטהרות טהורות, כל מה שהוא אסר גביו זה טהור, מכיוון שזה בעצם התברר שזה לא דם, ואינו צריך להדביל, ולכן הוא לא צריך לחזור ולהדביל אותו פעם שנייה. אבל מה קורה אם אחרי שהוא הביר את אותם שבעה סממנים עבר לגמרי הכתם, או שדיהה נחלש המראה שלו? הרי זה כתם, וממילא כשהוא הדביל אותו זה לא הועיל, כי נשאר פה דם נידה, אז זה נשאר תמה, הכתם לא ניתן בטבילה, והטהרות שנעשו על גביו יהיו טמאות. ועכשיו אם הוא רוצה לתאר אחרי שהוא סילק את הכתם, צריך לחזור ולהדבילו בשנית. מברר את הגמרא, איזה הוא רוק תפל שדיברנו במשנה? כן. אומר את המשנה, איזה הוא רוק תפל שהזכרנו ברשע של המשנה? כל שלא טעם כלום, ואם אותו היום הוא לא טעם, זה הרוק התפל. מי גריסים, הכוונה היא לעיסת גריסים של פול. הוא לועף את זה בפה ואחרי זה נותן את זה, משפשף בזה את הכתם. וזה מה שהוא אומר, חלוקת נפש, באופן כזה שנפרד האוכל של הגריס מקליפתו. מי רגליים, מה זה המצב? שהחמיצו, אז זה מועיל כדי לסלק את הכתם. וצריך לחפחס שלוש פעמים לכל אחד ואחד, כל חומר וחומר מאותם שבעה, צריך לשפשף את זה, את הבגד, כפי שרש"י אומר, בין שתי ידיו כדרך כיבוס בגדים שכופל צידו עם צידו, משפשף ומליך ומביא שלוש פעמים לכל אחד ואחד, ואז אנחנו יודעים שזה צריך לסלק את הנגע, את הכתם. מה? מיד העבירן שלא כסדרה. מה קורה אם הוא לא עשה כסדר האמור במשנה, או שהעביר שבעה סממנים בבת אחת כאחת, לא עשה ולא כלום, זה לא נקרא בדיקה, ולכן אין כאן הוכחה שזה דם או צבע, ולכן לא מתבטל הדם מטומאתו, ורק כשהוא מעביר את השבעה כסדר הזה, אז זה מבטל את הדם מהטומאה שלו וניתן לטבילה. תנא, למדנו על זה בברייתא, מה זה הנטר של המשנה? נטר אלכסנדרית, זאת אומרת שבא מאלכסנדריה, ולא נטר אנטיפטרית, לא מכאלה שבאו ממקום אחר בעולם. בורית, אמר רב יהודה, זה אהלה. בורית זה מין חומר שנקרא אהלה. למעשה תוספות לא מקבל את זה, ותוספות אומר איקה ספרים דגרסי, זה החול. ותימא דתנן, חול בפרק המוציא, ויש לומר דתרי גבני חול, אחד לבניין ואחד לחפיפה וכיבוף. כיוון שכדי לשפשף ולהוציא את הלכלוך היה צריך לעשות בחול. והתניא הבורית והאוהל, אז הנה אני רואה שזה בעצם דבר, זה שני דברים שונים, זה לא דבר אחד. שם זה נידון לגבי קדושת שביעית, שנוהג בהם קדושת שביעית, ולכן אומרת הגמרא אלא מאי, בורית. אז מה זה באמת בורית? קברייתא, גופרית, דהיינו מין אדמה. ורמינו, אבל למדנו הרי, הוסיפו עליהם, על קדושת שביעית, שהלביצים זה מרור עם קוץ, והלאונים זה אותו לענה, והבורית והאוהל, וכל אלה נכללים לנו בקדושת שביעית. והיא בורית קברייתא, ואם הכוונה לבורית ולעופרת, לאותה גופרית, לאדמה, מעית לי שביעית, יש קדושת שביעית על אדמה. והתנן זה הכלל, כל שיש לו עיקר יש לו שביעית, דבר שיש לו שורש בקרקע יש בו קדושת שביעית, וכל שאין לו עיקר אין לו שביעית. אז אם כך ברור שהבורית אינה גופרית. תוספות מביא כל שאין לו עיקר פירש בקונטס במסכת עבודה זרה, עיקר המתקיים בארץ בימות החמה ובימות הגשמים, וזה קשה. ואם כן תבואה לא יהיה נוהג לו בשביעית, שאלה מתקיימת בימות הגשמים. ונראה כמו שפירשה כך שאין לו שורש בארץ, כמו הגופרית שאין לה שורש בקרקע, אבל לא צריך שזה יהיה דבר שקיים בקיץ ובחורף. אלא מהי בורית? אהלה. ותניא הבורית והאוהל, אבל כבר שאלנו, הברייתא אומרת הבורית והאוהל, זאת אומרת יש בורית ויש אוהל. עונה הגמרא, תרי גבני אהלה, יש אחד שנקרא בורית ואחד שנקרא אהל, ולכן זה לא דבר אחד אלא זה שני דברים שונים. כמוניה, אמר רב יהודה, זה סימן שנקרא שלוף דוץ והשלג. אמר שמואל, שאלתינו לניחות הימה, שאלתי את יורדי הימה, זה השלג, ואמרו השלג השמי, הוא משתכח בין עמיק ומרגניתה, זה נמצא בין הנקבים של המרגלית, ומפקלה, ומוציאים את זה ברמצה דה פרזלה, על ידי מסמר ברזל, זה הדרך להוציא אותו מבפנים. למדנו במשנה מה קורה אם הדביל את הבגד הזה עם הקטל, ועשה את התהרות על גבה, ואחרי זה הוא בא והוריד את אותו קטן, ואז אנחנו באים ואומרים שאם זה לא ירד אז זה צבע, ואם זה ירד אז זה דם נידה וצריך טבילה בשנית. תנו רבנן, העביר עליו על הקטן שבעה סממנים ולא עבר, ואחרי זה הוא העביר עליו חומר שנקרא צפון ועבר, תהרותיו טמאות, כיוון שעבר הקטן התברר שזה דם נידה, ולכן הבגד טמא והטהרות נטמאו ממנו. צפון, אומרת הגמרא, צפון או צפון, צבע נמי מעבר, הרי בעצם אותו צפון הוא בעצם גם את הצבע מעביר, אז מאיפה אתה יודע שזה דם שעל סמך זה אתה רוצה עכשיו לבוא ולטמא את הטהרות? אלא לא זה המקרה, העביר עליו שישה סממנים ולא עבר, ואחרי זה העביר עליו צפון ועבר, טהרותיו טמאות. למה? כי אני יוצא מתוך הנחה שאם הוא היה מעביר עליו את השביעי זה היה יורד, ואז ממילא אפשר שזה דם, וכיוון שזה דם אז אני מחשיב אותו כטמא. שאם העביר שביעי מתחילה שם העבר, ולכן אני בא ואני אומר שאני דן את זה בתור דם. תוספות מוסיף בדיבור המתחיל, פה זה כסדרן, אז כי אני אומר שאם הוא היה עושה את זה אז זה באמת היה מוריד. אז תוספות אומר בדיבור המתחיל, להעביר עליו שישה למטה, תימא פשיטא, אבל אין לו מזכיר במשנתנו צפון במניין זין סממנים, ומאי כמה שמינן והפשיטא זה בשישה לא סגי, ויש לומר דאשמינן דאף אגב דלא עבר כלל ולא נשתנה על ידי ואף סממנים איקה למאמר משום השביעי זה לא יעבור. כמה שמה יש להחמיר דשמה בשביעי מעביר קודם הצפון היה עובר, ולכן אני חושש ואני לא יכול לבוא ולתאר אלא אני דן אותו כתמי. תניה אידך, העביר עליו שבעה סממנים ולא עבר, שנען ועבר, ואז הוא עשה עוד פעם את אותו כיבוף והצליח להעביר את זה, טהרותיו טהורות. הנה אני רואה שזה צבע מזה שזה עבר רק בפעם השנייה, כי אם זה היה דם אז היה כבר עובר בפעם הראשונה. אמר אבירה לא שנו שאני אומר את הדין הזה אלא התארות שנעשו בין תכבופת ראשונה לשנייה, שאז הוכח שזה לא דם. אבל תהרות שנעשו אחר תחבופת שנייה, תהרותיו מאוד שהרי הקפיד עליו ועבר. הרי אני רואה שהוא הקפיד עליו כשחזר והעביר שוב את אותם סממנים. וממילא הוא מקפיד על הדם על הספק הזה. ולכן, כיוון שהוא מקפיד על זה, אז זה נחשב לנו עכשיו כדם, ולכן אנחנו באים ואומרים שתהרותיו תמאות. אומרת הגמרא, אומרת הגמרא, אמר לרבי אבא לרבשי, מידי בקפידה תליה מילתא, וכי התהרות שנעשו ביניהם טהורות. עבר תרבוסת ראשונה.
לא, עכשיו... אז הוא עושה תהרות.
ואז הוא שם על זה את התהרות, ועכשיו עושה תרבוסת שנייה. אז מה אתה רוצה להגיד? שזה תלוי במחשבות שלו? ולמה באחרונות כן? כי הוא הקפיד על זה, אז אם הוא הקפיד על זה, זה חוזר ונעשה תמה. או כמו שתופות אומר, דקייבן דלו עבר בראשונה, נתבטל בבגד. וכי עבר נמי בשנייה, לא תמה הבגד ביציאתו לחוץ, לפי שנתבטל במי תרבוסת. ולכן אומרת הגמרא, אמר לי, אין, הבנת נכון, דתניא רב חייא אומר, אפילו דם הנידה ודאי, מעביר עליו שבעה סממנים ומבטלו. וגם אם הוא לא עבר, הוא בטל וטהור. למה? כי אדם לא מקפיד עליו אחרי עברת סממנים. כי החזות שלו, הצבע הבוהק שלו, בטל. אומרת הגמרא, ועמי, הדם נידהו, אבל אחרי הכל נשאר פה דם. אלמה, בקפדיה, תל ימילתה. אלא מה? זה תלוי בהקפדה שלו. וברגע שהוא מפסיק להקפיד, כי הרי דהה הצבע, אז ממלא אני אומר שזה נידון כטהור וניתן לתבילה. החנמי גם בתכבופת שנייה בקפדיה תליה מילתא, וכיוון שהוא גילה שעדיין הוא חושש ולכן הוא חזר וחיבס אותו בשנית, אז אנחנו באים ואומרים שיש לזה דין של קטם כדם ומתמא מכאן ולהבא. נא נתם, יש לנו משנה במסכת כלים, מבואר במשנה, הנה אתה רואה שיש פה דם נידה, ובכל זאת אני בא ואני אומר, מה הדין? מעביר עליו שבעה סממנים ומבטלו. למה הוא מבטל אותו? כי הוא לא מקפיד עליו. זאת אומרת שמה יוצר, למרות שנשאר פה עדיין סימאי, וזה עד של הגמרא, והמאי אדם נידאו, אלא בקפדיה תליה מילתא. אז גם אצלנו הכל תלוי בהקפדה. אם פעם אחת הוא הוריד את זה, זה מספיק. עכשיו שהוא חוזר ועושה פעם שנייה, אז הוא מגלה שהוא מקפיד על זה. אז אם הוא מקפיד, זה נשאר דם נידא. או במקרה שלנו דם המתמא, ולכן אני אומר שזה יהיה תמא. זה בדיוק החידוש שלנו, והגמרא שאלה יותר מזה, תופו דיבור מתחיל אלמה בקפדיה תליה מילתא, אומר תופו דביעים תאמר אם כן מה צורך בעברת סממנים כיוון דה מבטל בלבו סגי, ויש לומר דבטא דעתו אצל כל אדם יבטלנו בלו שבעה סממנים, זה רק באופן כזה שהוא העביר עליו את אותם שבעה סממנים. אבל זה דהה, כבר לא מקפידים. כיוון... לא, לא, זה הנורמל. בני אדם לא יקפידו על זה. אז כיוון, אבל אם באמת יקפידו, כמו פה שהוא עושה תוך בוסת שנייה, אז מכאן הוא לבא, זה באמת שהוא פתמה. כי הוא מגלה לנו שהוא מקפיד עליו.